נפתח באיגרת של פולוס לרומים, בעברית זה עמוד, בפרק 5, עמוד 284, למטה, רומים, פרק 5, עמוד 284, פרק 5, אני אזכיר לכם, לפני שבועיים עברנו על שני הפסוקים הראשונים, 1 ו-2, אני אחזור להם בקצרה, ונמשיך להתמקד במיוחד בפסוקים 3, 4 ו-5, אבל נקרא מההתחלה. רומים, פרק 5, מ-1 עד 5. לכן אחרי נצדקנו באמונה, שלום לנו עם האלוהים באדוננו ישוע המשיח, אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה, אשר אנחנו עומדים בו, ונתהלל בתקוות כבוד האלוהים. ולא זאת בלבד, כי אף נתהלל בצרות, יען אשר, לא ידע, אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות, והסבלנות לידי עמידה בניסיון, והעמידה בניסיון לידי תקווה. והתקווה היא לא תביש, כי הוצקה בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקודש הניתן לנו. נחזור בצער שני הפסוקים הראשונים. אנחנו יודעים שמאז גן עדן הזוג הראשון חווה ואדם חטאו נגד אלוהים, עשו את הרע בעיניו. לצרנו הרב אלוהים גרש אותם מגן עדן, התרחקו ממנו, והם וכל האחרים שבאו בעקבותיהם, כל בני אדם כולל אנחנו, במובן הפשוט אנחנו כולם מתים בחטאים. לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת. מתים בחטאים. אף אדם, בכוח שלו, הוא לא יכול להתקרב לאלוהים. בלתי אפשרי. כי אלוהים קדוש, ואנחנו לצערי טמאים וחוטאים כבני אדם. איך להתקרב אליו? אלוהים רואה את בני אדם המסכנים והאומללים האלה, חסרי אונים, מה הוא עשה? להציל אותנו, לקרב אותנו אליו. הוא שלח את ישוע משיח בנו לעולם הזה. ישוע מת על הצלב לסלוח על החטאים של כל מי שמאמין בו, לטהר אותו ולהצדיק אותו. ותודה לאל, אני מניח שכאן רובנו עברנו את התהליך הזה. אמונה בישוע זאת הדרך היחידה להצטדק לפני אלוהים. ישוע לקח את החטאים שלנו, והוא זה שמצדיק אותנו לפני אלוהים האב. אין דרך אחרת. ובנוסף לכך, לצדקה, מה שקורה, יש לנו שלום עם אלוהים. אדם שהמצפון שלו מלוכלך, לא ייתכן שיהיה לו שלום עם אלוהים. בלתי אפשרי. למדנו פעם שעברה, אנשים שלא מכירים את אלוהים וישוע הם האויבים שלו, לצערי הרב. הם עושים את הרע. ורק על ידי ישוע אפשר לקבל שלום אמיתי עם אלוהים. המצפון נקי, הלב נקי, אדם חדש, רוח חדשה. האמת שזה פשוט פלא, זאת האמת, זה פלא. ואנחנו נצדקים ויש לנו שלום עם אלוהים. ואם תסתכלו בפסוק השני, הוא אומר, אנחנו באים אל החסד, אל כיסא החסד של אבינו שבשמיים. כל אחד מאיתנו, האנשים הקטנים, האפסים האלה, בזכות ישוע והצדקה, הוא פותח לנו מבוא, פותח את הדרך כדי שנוכל לבוא בביטחון לפני כיסא אלוהים. כן, אנחנו בנים ובנות של אבינו שבשמיים, אנחנו יודעים את זה. בביטחון מושלם, עם כל מה שהוא רוצה לתת לנו. ואיך שאתם רואים כאן, בהמשך פסוק 2, אנחנו קוראים בסוף, אנחנו מתעלים בתקוות כבוד האלוהים. אנחנו מאמינים שיום יבוא, לא עכשיו, כשנסיים את המרוץ, כל אחד מאיתנו יזכה לקבל כבוד אלוהי, שהוא בלתי נתפס לעולמי עולמים. אז בקצרה, הזכרתי ארבעה דברים, שמתם לב. דיברנו על הצדקה, דיברנו על השלום עם אלוהים, על החסד, ובסוף על תקוות כבוד העולמים שאלוהים נותן לנו. והכל נשמע כל כך טוב ומושלם. מה יותר טוב מזה? זה פשוט פעולה מושלמת של אלוהים עבורנו. אבל מה מתברר? משהו אחד חסר. משהו עקרוני, מהותי. מה חסר? פסוק 3. בוא נקרא. שימו לב. ולא זאת בלבד כי אף נתעלל בצרות. עכשיו פולוס ממשיך ומזכיר דבר שאולי פחות נעים לשמוע עליו. צרות. צרות צפויות לכל מאמין ולכל מאמינה. אני כבר מקדים ואומר, כדי למנוע יבנות, אלוהים מגלה לנו את האמת, לא להתפלא כשבאות עלינו צרות, שלא נופתע, זה דבר טבעי, חלק מהאמונה שלנו. על מה זה צרות? על מה הוא מדבר כאן? אנחנו מבינים. זה כל מיני קשיים, סבל, בגלל האמונה שלנו בישוע. כל מי שיש הרבה ניסיון באמונה יודע שלצערי גם בארץ שלנו כאן, בין היהודים, לא מתלהבים מאיתנו בלשון המעטה. לא פעם אנשים מקללים אותנו, לא אגים לנו, אומרים עלינו דברי שקר, מנסים לפגוע בנו, שונאים אותנו, במיוחד בין הדתיים וחרדים, התנגדות מאוד קשה, אתם יודעים, לצפות לדברים האלה. זה לא נעים לעבור צרות, אני מסכים. אבל הצרות האלה מחויבות המציאות. איך שאומר כאן, נתעלל בצרות. עכשיו, השאלה היא כאן, מה זה נתהלל? נשמח ונהיה מרוצים ונודה לאלוהים על הצרות האלה. מה, הצרה זה דבר כל כך נעים? כל כך נעים לסבול? להירדף? ברור זה לא נעים. אז למה פולוס אומר נתהלל בצרות? הוא ממשיך ומסביר מדוע בפסוק הוא אומר כאן, שימו לב, ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות. תשימו לב דבר מעניין כאן, הוא אומר, ידענו. פולוס מדבר מתוך הרבה ניסיון, אנחנו יודעים שהבן אדם הזה, בן אדם בלתי רגיל, עבר צרות רבות מאוד. אם אתם זוכרים, אני רק אזכיר בקצרה, באחד המקרים שהיה במסע הראשון שלו, עם ברנבא, אזור שנקרא אנטיוכיה, טורקיה של ימינו, היהודים עדפו אותו. והיה שלב שהם כל כך כעסו עליו, סקלו אותו באבנים, מי שזוכר, עד כדי כך שחשבו שמה מה קרה לו, אתם זוכרים? שהוא מת. אתם תופסים מה זה? סקילה. כולו היה מרוסק, מאבנים. זרקו עליו, הוא נראה כמו מת. ואחרי זה, הוא וברנבא, למחרת הוא קם בצורה פילית והמשיך, אחרי זה הוא בא, פולוס ברנבא, אחרי שעבר כזאת טראומה של סקילה ונשאר בחיים, הוא בא ואומר למאמינים החדשים, אומר להם, תשמעו, בצרות רבות בוא נבוא אל מלכות אלוהים. אומר את זה פולוס. בצרות רבות. ואין ספק שפולוס, ברנבא ושליחים אחרים, הם עברו באמת דברים קשים מאוד מאוד, שאנחנו לא, בטח לא מתקרבים אליהם, אני מסכים. אבל מה שמעניין אומר כאן, אנחנו מתהללים. פולוס עבר דברים נוראים, הוא לא מתייאש, הוא לא רוצה להיפטר, להפסיק עם זה. הוא שמח ומודה לאלוהים על הצרות שהוא עבר, והוא מסביר למה. כי הצרה מביאה לידי סבלנות. תראו, אנחנו לומדים בדבר אלוהים אמת מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו מבינים מה עובר עלינו, נוכל לקבל את זה בצורה נכונה. אם מאמין או מאמינה לא מבין מה קורה בחיים שלו, פתאום הוא בבעיה מאוד קשה, הוא יכול להתייאש. מה זה הדבר הזה? למה זה בא עליי? פולוס מסביר כאן. הצרות מביאות לידי סבלנות. כולנו מסכימים שסבלנות, או מי שרוצה אורך רוח, זה תכונה נפלאה, להרבה אנשים חסר אותה. סבלנות. אני מזכיר לכולנו שהמילה סבלנות באה מהשורש סבל, לסבול. סבלנות. עכשיו, כולנו רוצים שיהיה לנו יותר סבלנות בטוח. יותר, כמה שיותר. איך הסבלנות תגדל בחיים שלנו? איך? מה לעשות? מי שיגידו לי, יש לי רעיון. בוא נקרא את דבר אלוהים, נקרא קונקורדנציה, ונרשום את כל הפסוקים בתנ"ך בברית חדשה שמדברים על סבלנות. מצוין, עשרות פסוקים. אבל לא רק זה. אחרי זה גם נלמד את כל הפסוקים בעל פה. אולי גם נקלה אותם בחדר על פתקים כאלה. מה דעתכם? אם נעשה את הדברים האלה, הסבלנות שלנו תגדל? אל תנסו, אין סיכוי. מי שרוצה ללמוד נהיגה במשרד, אין סיכוי שהוא יצא נהג, ברור לכם. צריך להתנסות בכביש, אין מה לעשות. אז מי שחושב שסבלנות רוכשים בקלות, הוא טועה לגמרי. אני אומר, זה לא רק מספיק ללמוד, זה חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק. צריך להתנסות בצרה. צרה זה דבר קשה. כשעוברים את הצרה, לא פעם חורקים שיניים, אני מסכים, זה לא קל. דבר קשה. אבל בעקבות הצרה, הסבלנות שלנו מתחזקת וגדלה. עכשיו, כשאני מדבר על סבלנות, הכוונה היא כאן שלכל אחד מאיתנו תהיה את היכולת לסבול, לעבור קשיים, זמן ממושך, לא יום יומיים, זה לא חוכמה, זמן ממושך, בלי להתלונן, אני מדגיש, ובלי להתרגז. זה נקרא סבלנות. השאלה הגדולה, ואני שואל אותנו, כשאנחנו עוברים זה צרה, האם אנחנו עוברים את זה בצורה הנכונה? האם אנחנו מתלוננים? די, אני מסי, די, אני רוצה לגמור את זה, למה זה בא לי? אנחנו כועסים, מתרגזים, זאת שאלה. זה, מי שבצורה כזאת מתייחס לצרה, הוא בכלל לא נבנה ממנה. ברור שלא. מי שעובר את הצרה בצורה נכונה, הוא ממש נבנה. כלומר, הסבלנות שלו לפני הצרה היא קטנה יותר מהסבלנות שלו אחרי הצרה. הסבלנות עלתה מדרגה. מה דעתכם, זה טוב או רע? נפלא. אבל אז צריך לשלם כאן מחיר מאוד מאוד רציני לעבור את הצרה. זה לא פשוט. ואז מה קורה? באה צרה נוספת. שוב, אם עוברים את הצרה כמו שצריך, הסבלנות גוברת. זה תהליך שנמשך שנים רבות. הצרות שאני מדבר עליהן, צרות מסוגים שונים. כל אחד מאיתנו חייב לעבור אותם. אתם שואלים אותי, להבנתי, לא ייתכן שאדם שקורא לעצמו מאמין או מאמינה בישוע הרבה שנים, שלא עבר שום צרה בגלל ישוע המשיח. אני לא מאמין. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה חלק מהחיים המשיכים שלנו, הצרות שאנחנו מדברים עליהן. מה שקורה כאן, הסבלנות הזאת הולכת וגדלה. עד איפה? עד מתי? האם הסבלנות יכולה להגיע לפסגה כלשהי, מה דעתכם? יכולה. וכאן אנחנו עוברים לאיגרת יעקב, פרק ראשון. אתם תראו כמה זה יפה שהפסוקים הראשונים ביעקב ממש משלימים את מה שכתוב באל הרומים. הפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו, בצורה נפלאה. אני מבקש שתפתחו רגע אחד באיגרת יעקב, פרק א', ואני מבקש שנקרא פסוקים 2 עד 4. שימו לב. טוב. יעקב זה עמוד 425. יעקב נקרא בפרק הראשון פסוקים 2, 3 ו-4. שימו לב מה יעקב כותב כאן. אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבוא בניסיונות שונים. א', תשימו לב שפה יעקב לא מדבר על צרות אלא על ניסיונות. ואתם תראו רק איך זה משתלב עם איגרת אל הרומים. לשמחה תחשבו לכם כאשר תבוא בניסיונות שונים. אני מבין שניסיון, כפי שנראה מיד, פסוק הבא, זה דבר קשה. דבר קשה. הוא אומר את זה פסוק 3. בדעתכם כי בוחן אמונתכם מביא לידי סבלנות. ניסיון זה מבחן של אמונה. אני אומר לכולנו, תראו, לחיות את החיים הרגילים שהכל בסדר זה לא חוכמה. לקום כל בוקר, להודות לאלוהים, תודה לך על כל מה שאתה נותן לי, מברך אותי, נפלא ופשוט ונעים. השאלה היא מה קורה כשפתאום עוברים דבר קשה, לפעמים דבר מאוד מאוד קשה. איך אנחנו עוברים את זה? וזה קורה בחיים שלנו כולנו. אני רוצה לכם, כשהייתי מאוד צעיר, אני עוד לא כל כך הבנתי את הדברים האלה. אני באתי לאמונה בערך בגיל 21 וחצי, לפני 46 שנה. בהתחלה הרגשתי שאני גיבור מאוד מאוד חזק, הייתה לי אהבה ראשונה, התלהבתי, אל תשאלו. שהכיר אותי, נראיתי כמו פנטר. והיה לי ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה. עברה שנה, שנתיים, בלי לפרט, בגיל 24. שנתיים וחצי אחרי שבאמת החלטתי להאמין, אלוהים החלט ללמד אותי מי אני באמת. חשבתי את עצמי משהו, ברוב טיפשותי. אני אומר לכם שאני בגיל 24 עברתי ניסיון, אני חושב הכי קשה בחיים שלי. אני עכשיו קצת בין 68. הכי קשה. אני לא תיארתי לעצמי כמה זה קשה. אני אגיד לכם בשפה פשוטה, הרגשתי שאני אבוד. ואני לא מגזים, הרגשתי שאני אבוד. לא יכול לעשות כלום. והאמת היא שזה לימד אותי שיעור לכל החיים, כמה אני אפס. מי שחושב את עצמו משהו טועה. אנחנו כבני אדם, אנחנו באמת אפסים. היכולת שלנו מאוד קטנה ומוגבלת. פתאום בא משהו רציני, איך נעמוד? האמת היא שמאז נזהרתי פי אלף יותר לדעת מה המקום האמיתי שלי. כשקראתי בבשורת יוחנן, ישוע אומר שם פרק 15, בלעדיי, לא תוכלו לעשות מאומה, פעם לא הבנתי את זה. אחרי שעברתי את הדבר הזה, הבנתי בדיוק. בלי ישוע המשיח, אף אחד מאיתנו לא יכול להתקדם מילימטר אחד, שלא תהיה לי הבנות. פולוס אומר לקורינטים, כל מי שחושב שהוא ניצב, שהוא עומד, מה שיעשה? שיזהר שהוא לא ייפול. אל תתפוס ביטחון יותר מדי, תיזהר לעמוד על המשמר. עכשיו, ניסיונות זה דבר קשה, אבל תשימו לב עכשיו. יעקב אומר, תשמחו כשאתם עוברים את הניסיונות. אני הייתי מורה כמעט 40 שנה, ולא פעם תלמיד רצה להראות לי שיודע טוב את החומר. אז מה הוא עושה? הוא אמר, שמע, המורה, אני רוצה שתבחן אותי על החומר. אני אוכיח שאני אקבל ציון מאוד גבוה. לפעמים זה עבד, לפעמים לא עבד, אבל כשמי שמת רוצה להוכיח את עצמו, שיעבור את המבחן. כי לדבר זה לא חוכמה. מבחן רציני, בוא נראה, תקבל 90, 100, בוא נראה אם אתה תלמיד טוב. ניסיון זה מבחן של אמונה. א', אני אומר לכולנו לזכור את זה. אחד הדברים שקורים מדי פעם, שניסיון יכול להפתיע אותנו. פתאום בא, אנחנו אולי לא מוכנים, אנחנו לא תופסים שאנחנו כעת בניסיון, במבחן, מבחן פתע מה שנקרא. זה קורה. ואני חוזר, עצם המבחן לעבור אותו זה לא קל, אני מסכים. לפעמים זה מאוד קשה. אחרת זה לא חוכמה, אחרת זה בכלל לא מבחן. אבל אומר, תשמחו על כך, למה? כי איך שאומר כאן פסוק 3, הבוחן אמונתכם מביא לידי סבלנות. פה שימו לב, זה מתקשר למה שאנחנו לומדים ברומים, דובר על הסבלנות. אותו דבר בדיוק. ברומים פולוס מדבר על הצרות שמביאות סבלנות, פה הניסיונות שמביאים סבלנות. ותראו את הפסוק הבא, הוא הכי חזק בפסוק 4 באיגרת יעקב. מה הוא אומר? והסבלנות שלמה תהיה בפועלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר. האמת שפסוק הזה פשוט מדהים. אין יותר מזה. שלמות זה פרפקט. כלומר, אפשר, הוא מדבר על מצב שבו אתם תהיו שלמים, סבלנות תהיה להיותכם שלמים, שלמה תהיה ותהיו שלמים. על שלמות הוא מדבר. אני שאל שאלה, מה זה מצב של סבלנות שלמה? מה דעת? למה הכוונה? אז זה מה שכתוב כאן, לא 80, 90, סבלנות שלמה. זה מה שכתוב כאן. מה שאני מבין, זה אדם שהגיע לרמה הכי גבוהה, באופן רוחני זה אפשרי, זה לא היפותטי. לא שאנחנו מושלמים בכל מה שאנחנו עושים. פה נדבר על הסבלנות שלמה, להבנתי, מאמין או מאמינה כזאת, זה ברור שרק אחרי הרבה שנים של אמונה, צריך המון המון ניסיון. מגיע למצב שהוא מסוגל להתמודד עם כל מבחן לפניו. והוא לא ייכשל. הוא יעמוד, הוא לא יישבר. הוא יעמוד בדברים הכי הכי קשים. הוא יעמוד בניסיון. זה דבר מדהים. והוא אומר גם בהמשך הפסוק, הוא אומר כאן, אתם תהיו שלמים ותמימים, לא תחסרו דבר. כלומר, כאן מדובר על מצב שמאמין או מאמינה כזאת מגיע למצב שלמות במובן של הסבלנות, התמודדות מושלמת עם כל מבחן שלא מביא בחיים. לא יהיה שום דבר קשה מדי. ללא דופי. מה דעתכם? מה הניסיון הכי קשה שבן אדם יכול לעבור אותו? הכי קשה, יודעים מה? להקריב את החיים שלו, למות עבור ישוע המשיח. אני לא בטוח שכל מי שנמצא כאן היום מסוגל עכשיו, במצב שבו נמצא, לעמוד לפני כיתת יורים ולהיות מוכן להקריב את החיים שלו למען ישוע. הדבר הכי יקר לנו זה החיים שיש לנו. האם כל אחד מוכן לוותר על החיים שלו למען ישוע? אני מבין שמאמין או מאמינה מהסוג הזה, הם מגיעים לרמה כל כך גבוהה כמו פולוס. מי שזוכר אומר את זה מעשה השליחים. נפשי לא יקרה בעיניי. אני מוכן לאבד את החיים שלי למען ישוע. מה יותר מזה אני לא יודע. זה הפסגה. זאת הרמה שמדובר עליה. סבלנות ברמה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל שלא נטעה, זה תהליך של שנים, זה הרבה לחרוק שיניים, לאט לאט הסבלנות הולכת ונבנית, אבל אני מדגיש, כאן לא מדובר על מצב תיאורטי או היפותטי, לא, אלא מצב מעשי, איך שלמדו בזמנו הרבה עם דני, להבנתי, מדובר כאן על מאמין שלם, שיש לו יכולת רוחנית בלתי רגילה, להתמודד עם כל מצב הכי קשה שיהיה. אני מבין שגם אדם כזה נבנתה בו אהבה בלתי רגילה. אני רק אזכיר לכם, מי שזוכר את אל הרומים, הראשונה לקורינתי פרק 13, פרק אהבה, הוא מזכיר שם בין היתר על אהבה, את כל טיסה, אהבה אלוהית יכולה לשאת כל דבר בלי להתפרץ, בלי להתעצבן, את כל תסבול. יכולת לסבול הכל. הלוואי עלינו כולנו, אני אומר, בוא לראות זה כאתגר, להגיע לרמה הזאת. זה באמת אתגר אמיתי בעולם הזה, להגיע לרמה שאני מדבר עליה. מעטים מאוד מגיעים לרמה הזאת. אבל זה אפשרי וצריך להגיע לזה. עכשיו, אז זה הבנו בקיצור גרת יעקב. אני מבקש, נחזור עכשיו כדי לקשר את הדברים לרומים. שימו לב. אני חוזר לרומים. פסוק 4. והסבלנות לידי עמידה בניסיון, ועמידה בניסיון לידי תקווה. מה זאת אומרת? כאן, שימו לב, מקודם ראינו ביעקב שהסבלנות מגיע למצב של שלמות במובן של יכולת להתמודד. פה הוא מדבר שהסבלנות מביאה אותה למצב של עמידה בניסיון. האם אני מחבר את שני הדברים? זה בעצם אותו רעיון בדיוק. מה שאמרתי עכשיו. מצב שבו אדם שרכש את הסבלנות הזאת שנבנתה בו, הוא מסוגל לעמוד בכל ניסיון. עכשיו תשימו לב כמה זה מעניין. בתחילת הפסוקים הוא דיבר על הצרות, שמתם לב? ועכשיו הוא מדבר על ניסיונות. מה שכמו שיעקב אומר. זאת אומרת שמאמין שהגיע לרמה כזאת של סבלנות, מסוגל להתמודד גם עם כל צרה, וגם עם כל ניסיון. תסכימו איתי שזה הרמה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה. עכשיו, אני חוזר, מדובר כאן תהליך שבונה את עצמו. ואני שוב מדגיש, בתנאי אחד, שאנחנו עוברים את הצרות ואת הניסיונות בצורה נכונה, שלא נהיה כמו עמנו ישראל שיצא ממצרים למדבר סיני, ואלוהים ניסה את העם שלנו. האם העם שלנו עמד בניסיונות? לא הפסיקו להתלונן. לא הפסיקו להתלונן. ואנחנו יודעים מה קרה, אלוהים השמיד אותם, פגריהם נפלו במדבר, הם לא עברו את זה לחלוטין, נכון. אנחנו נקראים לעבור את הניסיונות והצרות בצורה נכונה, זה המבחן האמיתי שלנו. ואני מזכיר לנו מה שאנחנו קוראים בקורינטים שמה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שאלוהים לא ינסה אף אחד מאיתנו בניסיון מעבר ליכולת שלנו. זאת הבטחה בלתי רגילה. אחרת בטוח שכולנו היינו מתמוטטים מזמן. אלוהים יודע את זה. כמה אנחנו יכולים לשאת, הוא לא יכשיל אותנו. לעולם לא. אז אני חוזר. בת שרה או מבחן של אמונה, ניסיון, לעבור את זה נכון. אלוהים מחליט כמה זמן. יש פעמים מבחנים קצרים, אולי שעות, אולי כמה ימים, יכול להיות דברים יותר ארוכים של ימים ושבועות, חודשים ואפילו שנים, יכול להיות, לא להתפלא. אלוהים מחליט מה לתת לכל אחד. עכשיו, כשעוברים, אמרתי, זה לא קל. אם עוברים את זה נכון, בסוף התקופה נבנתה בנו סבלנות שלא הייתה לנו לפני כן. הסבלנות הזאת שנבנתה מאפשרת לנו עכשיו לעמוד במבחן יותר קשה, יותר קשה. אם אנחנו עוברים את המבחן השני כמו שצריך, הסבלנות גוברת ונבנית בנו לקראת המבחן הבא. אני כאילו שהבנתם מה אני אומר. מזין את עצמו, והמטרה, אני חוזר, להגיע לסבלנות שלמה. מה שחשוב להבין בכל התהליך הזה, שזה קשה, התהליך עצמו קשה, התוצאה שלו היא נפלאה. נפלאה. גם שפולוס אומר, אנחנו מתהללים. אתה אומר, איך אפשר להתעלל, לסמור בכל הדברים הקשים האלה? כי פולוס ידע, הוא ידע את התוצאות על עצמו. ובאמת, יש לנו כמה דוגמאות בברית חדשה שהן באמת, הייתי אומר, על אנושיות. אנשים רגילים לא מתנהגים ככה. אני רק אזכיר בקצרה. שוב ש... זה היה שם, אני רשמתי לי כאן רק רגע. כן, השליחים, עכשיו במעשה השליחים פרק 5, סוף פרק 5, תפסו את השליחים לפני הסנהדרין, עיקו את המכות שוטים. שאנחנו קוראים זה בקצרה, זה חוויה מאוד מאוד קשה ומכאיבה, מכות שוטים. כנראה 40 חסר אחת, ככה נהוגו ביהודים להכות, 39 מכות שוט, זה לא כתוב מפורשות, אפשר להבין, סבל מאוד מאוד קשה, כאבים איומים. הם יוצאים מהסנהדרין, מה נאמר להם, אתם זוכרים? שמחים. איך ייתכן שאדם שכל האור שלו ירד, כולו שותה דם, איך ייתכן שהוא שמח? מה, זה אדם נורמלי? זה פלא, הדבר, זה מת פלא. אבל עובדה, אנחנו מאמינים זה היה. הם שמחו על הזכות שהייתה להם לסבול ולו מעט למען ישוע המשיח. אם אנחנו קוראים על פולוס וסילה, יותר מוכר מעשי השליחים, גם באחד המקומות, לא ניכנס לפרטים, עיקו את המכות קשות בשוטים. אחרי זה תפסו אותם בבית הסוהר, אסורים, הרגליים של הבסד, לא יכול להניס את הרגליים. ואולי מישהו אומר, אנשים אלה בטח שיבורים לגמרי. באמצע הלילה, אתם זוכרים מה הם עשו? הם שרו שירי תהילה לאלוהים. איך זה יכול להיות? איך אנשים שסובלים כל כך הרבה, הם שרים ומודים לאלוהים. אנחנו מדברים כאן, נבין, על תופעות, על טבעיות, על אנושיות. אני מסכים. ואנחנו מבינים שמאמינים בישוע יכולים להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה בעולם הזה, כן. זה דברים שקרו. ואם נלך אחורנית, הרבה אחורנית, לתקופת איוב, הוא שואל שם, מלי בפטרס, הוא אומר, את סבלנות איוב, לסבלנות איוב שמעתם, איוב? מה הבן אדם הזה עבר? הבן אדם הצדיק הזה הפסיד הכל. הוא לא הבין למה. מכה אחרי מכה. כל הילדים שלו נהרגו. כל הרכוש שלו הושמד. הוא איבד את הבריאות שלו, כולו שכין מכף רגל ועד ראש. רצה למות. האם הוא התלונן נגד אלוהים? זוכרים? הוא התלונן? הוא לא התלונן. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הוא אומר, רק את הטוב נקבל מאלוהים, את הרע לא נקבל? איזה רמה. ואשתו אומרת לו, תברך אלוהים, תקלל את אלוהים ותמות. הוא אומר, את מדברת כמו נבלה. איך את מעיזה לדבר ככה? אתה, יש גם דוגמאות בכתובים, גם איוב בתקופה הישנה, גם בברית חדשה. אני אומר, אני באמת רוצה לאתגר אותנו כולנו. זה לא מגיעים לזה תור זמן קצר, אלה תהליכים של שנים, באמת להיבנות, להיות מסוגלים להגיע לרמה הגבוהה הזאת. עכשיו אני רוצה להתקדם קצת הלאה לפסוק 5. אולי לפני סוף פסוק 4. העמידם לסון לידי תקווה. ואתם נדבר פסוק 5, מה זה התקווה שמדובר עליה? כלומר, סבלנות לעמידה בניסיון שמובילה לתקווה. על איזה תקווה מדובר כאן? בפסוק הבא הוא גם מסביר קצת, מה זה התקווה שמדובר עליה? התקווה היא מאוד פשוטה. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש את התקווה הזאת. התקווה היא של כל מאמין, מאמינה אמיתיים, למה היא? לסיים את מרוצת האמונה בהצלחה. מה שנקרא, להגיע לנקודת הסיום. לא להישבר לפני כן. מי שנעצר לפני כן, מפסיד הכל. אני קורא בסוף חזון יוחנן, המנצח יירש הכל. יש או לנצח או להפסיד, אין משהו אחר. רק מי שמנצח יקבל את הכל. עד הסוף. זאת התקווה. תקווה של כל מאמין מאמינים אמיתיים, שאני אמשיך הלאה במרוצה של האמונה, עד שאני ינצח במרוצה, ולאחר מכן אני אקבל את כתר חיי הנצח. בסוף המרוצה. פולוס אומר את זה מאוד יפה. השלב, אתם יודעים, הוא כותב את טימותיוס בסוף האיגרת השנייה, הוא אומר את זה כל כך יפה. הוא אומר שם בין היתר, ככה רשמתי לי כאן שלא אשכח, אומר, נלחמתי את המלחמה הטובה. אומר פולוס על עצמו. אומר, השלמתי את המרוצה. פולוס הגיע לנקודת הסיום, כן. ושמרתי את האמונה. החזיק באמונה בכל כוחו. לפי מה שאנחנו מבינים, פולוס הבין שהוא עומד להיות מוצא להורג, הוא הביא ברומא, הוא כותב את הדברים האלה. זהו, סיימתי הכל. מעתה שמעו לי כתר הצדקה. איזה רמה גבוהה. הוא סיים את המרוצה. עכשיו, בואו נמשיך קצת הלאה. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הביטחון, כמו שפולוס כתב לפיליפים, לכל אחד מאיתנו. אלוהים שהתחיל את המעשה הטוב בחיים שלנו, נקרא זה פעולת הישועה, הוא ישלים אותה. הוא ישלים את הפעולה. ואני חשבתי לתת לכם עדות מאוד קצרה על עצמי, של ממש קצרה, של 3-4 דקות. אני אגיד לכם דבר מאוד פשוט. אני סיימתי את כל מה שאדם בעולם הזה יכול לסיים. תאמינו לי, הכל. סיימתי הכל. זאת עובדה. מזמן סיימתי ללמוד, יסודי, תיכון, גם למדתי באוניברסיטה, כבר היסטוריה. אני לא מתכוון ללמוד בכלל, למרות שאחר כך עברתי עוד הרבה השתלמויות בתור מורה, גמרנו, אין יותר שום השתלמות, שום דבר, הכל נגמר. רביתי מספיק. סיימתי את הצבא, הייתי 3 שנים בצבא הסדיר, שהייתי צעיר, המשכתי מילואים עד גיל 45, עשיתי מילואים, כל שנה בנאמנות, בערך חודש, ובגיל 45 קיבלתי תעודה, השתחררתי מהצבא, סיימתי מילואים. עבודה, תודה לאל, לפני 5 חודשים סיימתי לעבוד, עבדתי בתור מורה הרבה שנים, סיימתי לעבוד. אני יותר לא רוצה ללכת לבית ספר, לא להכין מבחנים, לא לבדוק, לא עבודות, לא להתעמת עם תלמידים, כל הסמארטפונים, מלחמה שלא נגמרת, תאמינו לי. נגמר המאבק הזה. אני קם בבוקר, זהו זה. עבודה הסתיימה, גמרנו. אני לא מתכוון עכשיו לעבוד עוד עבודה, תאמין לי. תודה לי, אני מקבל פנסיה מהממשלה, אני פנסיונר, אני מסתדר, תודה להם. מה עם משפחה? מי שלא יודע, אני נשוי, יש לנו 8 ילדים. תודה לאל, כל הילדים. כולם מאמינים, כולם התבלו. דורון שהתפלל מקודם, ב-18.5 הוא בצבא עכשיו. אני סיימתי לחנך אותם. הם כבר גדולים, אני לא מחנך אותם היום. הם יודעים בדיוק מה נכון, מה לא נכון. אני שואל, מה נשאר לי לעשות? אני שואל, מה? סיימתי הכל. פרט לדבר אחד, למה שמעסיק אותי היום. להשלים את המרוצה. זה המפעד שלי. וזה אני מתמקד עכשיו. להשלים את המרוצה. ותאמינו לי, אני לא סתם בוכה דמות של שמחה. כל יתר הדברים זה הבל הבלים בעיניי, לעומת השלמת המרוצה. מה להשפות? והלוואי, אני אומר, שאין לנו את הכוח כולנו להמשיך הלאה. את המרוצה. עד הסוף. טוב, בואו נתקדם טיפה לפסוק 5. והתקווה היא לא תביש. אני אעבור את זה בקצרה. פה, התקווה הזאת שלנו היא לא תבייש אותנו. לא נתבייש יום אחד שקיווינו. לא נתבייש. ניתן דוגמה קטנה. בוא נניח, תלמיד יש לו מבחן מאוד מאוד קשה. הרבה חומר. והוא לומד בכל הרצינות, והוא מקווה לקבל ציון גבוה לפחות 90-95. לפחות. הוא מספר לכל החברים שלו, תשמעו, אני עושה את כל מה שאני יכול, לא מוכן לקבל פחות מ-90. אין מצב. ואז מה קורה? הוא ניגש למבחן, יודעים מה קרה? הוא קיבל 50. זה גם קורה לצערי. יש הפתור. איך כזה אחד ירגיש? מה עם החברים שלו? הוא התבייש, הוא קיווה לציון גבוה, והוא נכשל. הוא מאוחזב ומבויש ממה שקרה לו. התקווה לא התגשמה. אני אומר שקרה לכם מה שקרה לי, בעבר, לא פעם ולא פעמיים. דיברתי עם אנשים על האמונה, הם שאלו, תשמע, אתה מדבר על עולם הבא, חיי הנצח. מה יקרה אם אחרי שתמות, יתברר שטעית? פשוט טעית. אתה חיית באשליה, וזהו, מתברר שכל הדברים שאתה אומרים, הכל בכלל לא נכון, זה לא קיים, זה נגמר. אתה סתם חיית כל החיים בטעות. מה התשובה שלי? אין מצב. אין מצב. ואני אומר את זה בכל הביטחון. למה? למה אין מצב? הוא אומר כאן למה. הוא אומר בהמשך הפסוק 5, שימו לב. כי הוצקה בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקודש שניתן לנו. שוב, זה אחד הפלאים של האמונה, אני מסכים. שימו לב. אנחנו לא פעם מדגישים את התבילה ברוח הקודש. הכי חשוב, רק מי שנטבל ברוח הקודש על ידי ישוע, הוא יבשע, שלא תן לי הבנות. וכשבן אדם נטבל ברוח הקודש, רוח הקודש ממלא אותו, זה אלוהים בקרבו. אין יותר מזה בעולם הזה. הוא מה שנקרא איכל אלוהים, רוח הקודש בו. ואנחנו יודעים שעם רוח הקודש שנכנס, הוא מביא גם את השמחה האלוהית שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליה, את השלום האלוהי, לא מהעולם הזה. וכאן גם את האהבה, זה אחד הפלאים. אלוהים יוצק בלב שלנו אהבה אלוהית שאנחנו לא יכולים לייצר אותה. שוב, זה משהו על-טבעי. זה אהבה גם כלפיו וגם כלפי בני אדם. ואם אני שואל את עצמי רק רגע, אני פוגש זה מאמין, אני יודע, מאוסטרליה, אני לא יודע מאיפה. למה אני אוהב אותו? אני בכלל לא מכיר, אני לא יודע את השם שלו אפילו. אבל אני אוהב אותו. אחי, אחותי, למה? כי הוא מאמין בישוע. אני ישר מתחבר אליו. זה משהו פה בפנים. אני מוכן לעשות עבורו הכל. זה אח שלי, אחות שלי. מאיפה האהבה הזאת? זה אהבת אלוהים שהוא שם בקרבנו. עכשיו, שלא תן לי הבנות, בנוסף לאהבה האל-טבעית הזאת, אנחנו גם נקראים להשתדל ולאהוב גם אחרים, אני מסכים. באהבת אחים ארוך חיבה יתרה, ועוד הרבה פסוקים, יש חלק שאנחנו צריכים לעשות. אבל תודה לאל, יש חלק שאלוהים פועל בלב שלנו, בצורה אל-טבעית. וזה קיים בגלל שהוא נותן לנו את זה. ממש פלא, ממש פלא. ואנחנו מאמין אמיתי בישוע שמקבל את האהבה שנטבל ברוח הקודש. הוא יודע, אלוהים אוהב אותי. אני יודע, אני הבן שלו, הוא אוהב אותי. הוא שלח את ישוע למות עבורי על הצלב. וכל ההתייחסות שלו לצרות, למבחנים, היא התייחסות חיובית. למה? הוא יודע שזה טוב, זה לא רע. קשיים מאוד גדולים, אבל זה טוב כי זה בונה. זה מחזק, מקרב אותנו לאלוהים. זה מצוין. הוא יודע כי אלוהים הוא אלוהי האהבה. ולכן הביטחון הזה שניתן לנו ברוח הקודש. אם אתם יודעים, בהגיעת על הקורינטים, פולוס מסביר צורה מאוד יפה שרוח הקודש ניתן לנו כמו ערבון. אתם יודעים מה זה ערבון? אתם יודעים, כל אדם צריך לדעת שהוא נולד מלמעלה, נטבל ברוח הקודש. אני זוכר שזה קרה לי, כל אחד צריך לדעת, עוברים את זה בצורות שונות, אני מסכים, אין כאן כללים, לדעת. מי שנטבל ברוח הקודש הוא באמת נושא, הוא שייך לישוע המשיח. מה שצריך להדגיש כאן בנושא הזה של הרוח הקודש, זה ערבון. תראה, זה מצחיק שאנחנו בכלל נתווכח עם אנשים. זה לא לעניין, תאמינו לי. יש לנו משהו שאין להם. לא רק שאין להם, הם בכלל לא יכולים להבין על מה אנחנו מדברים. אני מודה שהייתי צעיר, בגיל תיכון גם בצבא, שמעתי על זה בלי סוף, וזה עבר לי 20 מטר מעל הראש. לא הבנתי מה זה. מה זה התפילה ברוח הקודש? כי לא עברתי את זה. עד שזה קרה לי. מי שנטבל ברוח הקודש מבין מצוין מה זה. זה מקבל מין שלום פנימי וביטחון ותקווה. הוא בטוח שזה יהיה. עובדה שאלוהים נתן לי מרוח הקודש. פעם לא היה לי, ועכשיו יש לי. זאת עובדה. ישוע חי פה בלב שלי. אני יודע את זה. זה חלק מני. כמו מי שיגיד לי, שמע, אתה לא נשוי. מה זה לא נשוי? אתה לא אוהב את אשתך. זה מצחיק אותי הדברים האלה. מה, אני צריך את הבת שתזכיר לי שאני נשוי? איזה זה, היא חלק ממני, אשתי. אנחנו, ישוע ואנחנו אחד באמונה, זה הביטחון. בעולם הזה, רוח הקודש ניתן לנו כערבון זמני, אני מסכים, זה ההתחלה. ערבון זה התשלום הראשון על החשבון. וכל אחד מאיתנו, שיסיים את המרוץ, רק אז נזכה לקבל את השכר שלהם, את כתר חיי העולמים. אמן.